השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת כי תישא, השנה, אדר א', תשע"ד, השיעור שלנו יהיה לזכות עם ישראל, לגאולתנו, עבדות נפשנו, ולזכות כל הזקוקים לישועות, ולזכות כל הזקוקים לזיווג.
אמן.
הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה, ברוך השם, בזיווג של ביתי, התארסה השבוע. רצון שיבנה הבית הזה בששון ובשמחה ויהיה גדול הבית האחרון מן הבית הראשון.
אמן.
אנחנו בגמרא בדף צדיק זין עמוד א', אני רוצה לקרוא חלק מסוים מהגמרא, עדיין לא נבין את הקשר לפרשה שלנו, אנחנו נגיע לקשר בעזרת השם בהמשך. הגמרא מביאה דרשה, הדרשה בעניין חשד באדם על חטא שאין בו. אין בו. ומישהו חושד בו. נו, יש לנו מימרה ידועה שמקורה אצל ריש לקיש, וריש לקיש אומר מימרה ידועה, החושד בקשרים
לוקה בגופו.
לוקה בגופו. כן, אמירה.
איך תדע מי זה?
ועכשיו, אמירה של ריש לקיש צריכה להוכיח על מה היא מתבססת. מה הביסוס? אומרת הגמרא, אמר יש לקיש החושד בקשרים. כלומר, מי שמייחס לאדם מסוים או לקבוצה עבירה שאין בהן, לוקה בגופו, נענש בפגיעה בגוף. איפה לומדים את זה? אצל משה רבנו. דכתיב, משה רבנו בסנה אומר לקדוש ברוך הוא, והם, הן לא יאמינו לי. אתה שולח אותי למצרים, אני אבוא אגיד להם, אני הגואל, יגידו לו, לא דובים ולא יער. אתה סתם אומר. כלומר, לא יאמינו לו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. וגליה קמא קודשא בריך הוא דמיהם לישראל. והקדוש ברוך הוא היה גלוי בידו לפניו, שישראל כן יאמינו. אמר לו, הן מאמינים בני מאמינים. הם יאמינו.
אז במי הוא חשד בני ישראל?
כן.
ואז הוא לקה בגוף.
ואתה אינך סופך להאמין. אתה תהיה כזה שלא תאמין בי. אתה משה רבינו.
ואז הוא יקה בסלע.
נכון. הם מאמינים שכתוב ויאמן העם, והם בני מאמינים שכתוב אצל אברהם אבינו והאמין בהשם, כלומר הם בניו של אברהם אבינו, מאמינים, בני מאמינים, ואילו אתה אין סופך להאמין, שנאמר יען לא האמנתם בי.
היית קשה.
כן, אומרת הגמרא, ואיפה אנחנו יודעים שמשה לקה, אם ככה אנחנו חושבים בקשרים, אוקיי, איפה משה לקה? אומרת את הגמרא מפורש, זה כתוב בתורה, שנאמר ויאמר השם לו, אבנה ידך בחיקך, ויביא ידו בחיקו ויוציאה מיני ידו מצורעת כשלג. קיבל צרעת, הוציא לשון הרע. טוב, מה הקשר לפרשה שלנו? מה העניין של זה לפרשה שלנו? בואו נראה. בפרשה שלנו אנחנו הולכים לקרוא אחד המעשים הקשים של עם ישראל, והיום אנחנו נלמד זווית נוספת. בעזרת השם אנחנו יודעים, אנחנו משתדלים בשיעורים האלה לעשות פרובוקציות. לא ללכת אפי הפשט, אלא לנסות ולחפש בגדולי ישראל כיווני חשיבה נוספים, כדי להרחיב את הידע. בפרשה שלנו יש את אחד הנושאים החמורים ביותר, חטא העגל. בפרק ל"ב פסוק א', וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר עליהם אהרן, פרקו נזמי הזהב אשר בונה נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ועלו אל אהרון, ויקר מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וואו, נורא ואיום. מעמד בעייתי ביותר. מעמד שבו, ככה רק בדקתי קצת, ואנחנו רואים שהדבר הזה הוא לא יאומן. 40 יום אחרי שעם ישראל אומר נעשה ונשמע, עושים עגל. הלו, מה נסגר?
זה לא עם ישראל, זה...
איך הגענו? כן, זה אומר הזוהר, אבל זה לא פשט התורה. איך זה מסתדר, איך אפשר להגיע למצב כזה ש-40 יום אחרי שאתה עומד בהר סיני רואה קולות וברקים, אש, מראות אלוהי, אתה אומר, אלה אלוהיך ישראל. רבותיי, אנחנו עכשיו נעיין בכמה מגדולי פרשני התורה. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. נזכיר קצת את דברי אבינו על שייך. נזכיר גם את דברי אבן עזרא, שהוא גם כן ראשון. ונראה האם באמת כולם בדעה אחת על נושא העגל, או במילים אחרות, מה רצו בני ישראל בעניין הזה של העגל? מה קרה שם? האם באמת אמרו שהעגל הוא אלוהים? או שמה אנחנו לא מבינים? סביר להניח שקל לנו להתחבר לפי התגובה של הקדוש ברוך הוא, לפי מה שהתורה כותבת, שהם אמרו שזה תחליף לקדוש ברוך הוא. הכי פשוט. בואו נראה. אומר הרמב"ן, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך הרמב"ן לפסוק ד' בפרק ל"ב, אני קורא מילה במילה. אומר הרמב"ן, גם זה הכתוב יורה אותנו, ילמד אותנו, מהמילים אלה אלוהיך ישראל, אומר הרמב"ן, אשר העלוך, כי אין טיפש בעולם שיחשוב כי הזהב הזה אשר היה באוזניהם הוא אשר הוציאה ממצרים. מה, לא יכול להיות. זה תראו טיפש בשביל להגיד את זה.
נכון.
זה היה בשנה השנית בצאתם מארץ מצרים. הם אלה שיצאו ממצרים, ודאי שלא עגלים. אז מה כוונת המילים הללו, אלה אלוהיך ישראל? אומר הרמב"ן, אבל אמרו, כי כוח הצורה הזו העלם משם. תכף נסביר. והנה לא תמצא שיאמר בעגל בשום מקום אשר הוציאנו ממצרים. מה הם אומרים? אשר העלו הרגע עד הסוף. מחילה. כי הם מודים במי שאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא העגל הוציא אותנו. הוא ממשיך הרמב"ן ואומר, כי שמו הגדול הוא המוציא אותנו משם. אבל יאמרו במקומות רבים אשר העלוך, כי קחו זה במקום היד הגדולה, המחרבת ים, השמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים. וזה שאמר דוד המלך בתהילים, ויאמירו את כבודם, של מי? של עם ישראל, בתבנית שור אוכל עשב. המשיך הלאה הרמב"ן, והנה עברו, לא תעשה לך אלוהים אחרים על פניי, זה נכון, אבל, אומר הרמב"ן, כאשר רמזתי, אומר, יש פה איסור תורה, אבל, עם ישראל לא אומר שהעגל במקום אלוהים. לא. צריך להבין, אז במקום מה?
לא במקום, הוא עוזר.
או, יופי, תכף נראה איך זה מתקרב גם לימינו אנחנו. אומר אבן עזרא, דבר נורא מעניין.
זה גם הטעות שלהם.
נכון. אומר אבן עזרא, וגם האור החיים הקדוש, נראה איפה אנחנו נמצא אותו פה, אומר אבן עזרא, נו, בוא, אור החיים יותר מהר למצוא, מצאת. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, קשה, איך יאמן הטיפשות והבערות לדור דעה, רבים ונכבדים, לומר לדומם אלה אלוהיך, אומר אור החיים הקדוש, ולא יהיה שדיבר העגל באמצעות מעשה כישוב, כמו שאמרו חכמים במדרש תנחומה. אף על פי כן זה יועיל לחשוב בו דבר, אבל להעיד עדות שקר שזהו המוציא, לא. כלומר, הם לא באים ואומרים שזה אלוהים. הם אומרים, זה? נשמור את המילה רגע בצד ונעבור לפרשן הבא. כולנו מסתכלים, כולנו מתקרבים לתקופות קצת יותר קדומות, יותר קרובות אלינו, הרש"ר הירש. הרש"ר הירש היה בגרמניה, והוא כתב ביאור על הפרשו, על חמישה חומשי תורה ועוד ספרים. והנה תראו, הוא כותב, ואני קורא מילה במילה. אומר הרשע, רבי שמשון רפאל הירש, אומר, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים.
זה פירוש ברוסית עם גירש, רבן
גירש. יפה. טוב, אתה צריך את זה? חשוב? לא. ויאמרו אלה אלוהיך, אומר הרשע, יש לעיין היטב בדברים של העם, כדי להבין את ההשקפה שממנה נבוא, מאיפה זה בא, מאיפה הגיע להם הרעיון הזה להגיד את זה, לעשות את זה. אומר הרשע, הוא מביא דברי הרמב"ן, כבר העיר הרמב"ן לפסוק הזה, כי הדברים האלה אשר העלוך, העלוך בעבר. פעם, מגלים יותר מכל דבר אחר את הצד הרוחני של אמונת ההבל האלילית היוצאת כאן לאור. כלומר, יש כן פה אמירה של עבודת אלילים. את המאמר אשר גילחו לפנינו זה לעתיד. אפשר עוד להסביר על יסוד פולחן, פסלים מגושה. אולם, כדברי הרמב"ן, אין טיפש בעולם שיחשוב כי הזהב אשר היה באוזניהם ושממנו יצא זה עתה העגל, מעשה ידי אהרון, הוא אשר הוציאה ממצרים. זה לא יכול להיות שזה מה שהם חשבו, כמו שאומר גם האור החיים הקדוש. לא יכול להיות שאנשים האלה, דור דעה, חכמים כאלה, יגידו שטות כזו. עוד בטרם קם והיה, הרי זה עוד לא היה. הוא רק שם אותו בתוך האש, ניתן צורה כבר מוזה, חכה, תראה עד הסוף. אומר הרשר, אין זאת, אלא שדברי העם מפליגים, כלומר, מרחיבים מעבר למציאות, מעבר למציאותה הממשית של דמות הבהמה שנוצרה זה עתה. כלומר, כאילו כבר מתייחסים אליה מעבר למה שהיא, בדמות הזו הם צופים לעבר כוח עליון, הם מחפשים תחליף. למי? למישהו שמחבר בינם לבין הקדוש ברוך הוא, כוח עליון שהיה בעולם או נחשב לנמצא בעולם או טרם נוצרה הדמות.
ואיפה משה?
הוא נשאר למעלה, משה יש לבוא בגלל חישוב מוטעה שלהם. והדמות, הדמינות שנגמור, חשובה כסמל, ממשיך ומגלם את הכוח הזה.
זה יש לנו מלך
ישראל. אומרת משה רבנו שהיה עם רוח הקודש, עם רוח נבואה. נבואה יש בבני אדם. והם, משה היה משה. הוא היה המתווך, הם תלו בו הכל. לכן פתאום שהוא לא מגיע, והשטן לפי חז"ל מראה להם אותו מת, הם דואגים, מחפשים משהו שיהיה תחליף לדו שיח עם הקדוש ברוך הוא, לא להחליף את הקדוש ברוך הוא, להחליף את משה. יום מתווך במקום משה, ככה גם כותב האלשיך.
שיקחו את
אהרון, לא, אהרון לא היה עד עכשיו, אז גם לא אחר כך.
איזה יכול להיות את ה... הוא מתווך, לא הבנתי.
מתווך?
אתה יודע
כמה כסף עושה מתווך היום?
אם היה לא כל כך טיפשים, כמו אמר...
או, רגע, יפה, בוא רק נמשיך, אמרתי, באמצע יש, אפשר לשאול שאלות, אבל נמתין רגע, ואם בסוף יהיו שאלות, אני אשמח לענות, בסדר? אומר על הרשר, נזכור, שראשית משאלתו של העם היה שיהיה להם משה אחר, ונבין שהם הסתכלו בדמות הבהמה שנוצרה זה עתה, עכשיו נוצר צורה של עגל, כמי שעומדת באותו היחס אל האלוהות שבו נראה להם יחסו של משה אל השם, כלי מתווך. איך אומרת התורה? אומרים עם ישראל למשה, דבר אתה עם האלוהים ולא אנחנו.
לא יכולים
כן דבר. כן, מתווך, לא עומדים בזה. וכבר העלינו שהיחס הזה לא היה ביניהם יחסו של מי שנשלח על ידי השם על פי רצונו החופשי. זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר, הנה העגל היא המתווך, אלא של מי שבכוחו להתנות את פועל השם למענם, להשפיע עליו. כלומר, זה עוד כלי. דמות זו הייתה איפה ביניהם? כי אין משה שקם לתחייה. כמין מתווך שקם לתחייה. ואותו כללו בשיתוף בלתי אמצעי עם השם. לכן הם אומרים בלשון רבים, אלה אלוהיך ישראל, הנה לך ישראל. האלוהויות אשר העלוך מארץ מצרים. ברגע שיש פה את האמירה הזו, אומר הרש"ר, וכך ביטאו אמונת הבל בדבר אלוהותו של המתווך. זה היה החטא שלהם. כלומר, נתנו למתווך כוח אלוהי. הבנו? וזה הבעיה. ממשיך הלאה. זה כביכול הוא מתנה פה על השם בעצמו. כאילו משה קובע לקודש ברוך הוא. והיו משתפים שם שמיים ודבר אחר. לכן, אומר הלאה הרש"ר הירש, באותו פשע עצמו היו נכשלים. הוא מביא דוגמה. אילו היו משתחווים ומודים לפני משה האיש החי והקיים, והיו קוראים לעברו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, זה היה כמו עגל. זאת אומרת, שאתה לוקח אנשים גדולים והופך אותם לסגני בורא עולם, אתה חוטא בחטא העגל. שאתה לוקח בני אדם ונותן להם כוחות כאילו הם קובעים לקדוש ברוך הוא והם מנהלים את העולם כרצונם, זה חטא העגל.
זה קורה היום.
זה
קורה היום, אנשים הולכים לרבנים ולבבות,
נכון,
בוא תרשיע אותי ובוא תציל אותי, זה קורה היום, ואם לא, עם ישראל יתרחק.
לא, לכן אתם רואים, אז אני אגיד לך למה לא, זה הסכנה, לכן אנחנו מביאים פרובוקציות, ואתה נפלת וזה יפה מאוד, אין כבר פה רגילים, אתה חדש. לכן, על מנת לעשות קצת סדר בדברים, אנחנו נקרא קצת מה שכותב הרב קוק זצ"ל באורות הקודש. איך יכול להיות דבר כזה? מאיפה זה בא שאדם יחזיק ממישהו, מצדיק, שהוא אלוהים? או לפחות קרוב אליו. קרוב למשרה, וזה קורה לצערנו הרב. אומר הרב כך, כשהולכים, זה באורות הקודש, חלק ג' אות ט', אני חושב, נראה, כן, אות ט' בעמוד שם, שין סמך, שס, כן, שישה סדרי גמרא, או משנה, אומר את הגמרא, אומר הרב, סליחה, באורות הקודש, כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, ושל כל חוכמה והופעה שבעולם. כאשר אנחנו מתלהבים, נקשרים, הולכים אחר רגש עליון, שאנחנו רואים אדם שיש לו רוח הקודש, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות. כלומר, יודעים את התורה ולומדים את התורה ומקיימים אותה בפרטי הפרטים, ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, כלומר, הנהגות נכונות רק על פי התורה, הרי זה חטא, נדב ואביהו. אותו דבר. שהלכו והקריבו עז זרה, הם רצו להתקרב, אבל לא בדרך הנכונה. לא על פי תורה. נשרפו.
זה נדב ואביהו.
נדב ואביהו. עכשיו הוא יגיע גם לחטא העגל. חושבים המתנהגים ככה, אומר הרב זצ"ל, שמתקרבים אל הקודש. מייחדים הם ממרחקים. מקריבים אפילו עז זרה ובאים אל הקודש תויי יין בלא אימתא דשמיא, ללא פחד, ללא יראה, הנובעת ממקור עליון הבא על ידי כיסוי ראש. הם לא באים על ידי הכנעה אלא באים פירועי ראש, ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת. הוא קובע איך, הוא קובע מה, הוא מרגיש כך. ממשיך הרב, בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה, בלי להיות מחוברים אל ציווי התורה, ולא נתנו עצה זה מזה, לא חשבו, פעלו על פי הרגש הזה, ההתלהבות, ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית, ועומק גדול של קדושה זו, יכול להיות שיש כאלה, אבל זה צריך להתבטל בפני מקור התורה, ונקדש בכבודי. לכן הם מתים. ממשיך הרב ואומר, והם מיודעיו של מקום, נדב ואביהו היו כהנים, היו צריכים לשרת במשכן. אומר על הרב, אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים ממשה ואהרון. הם לא כמו משה ואהרון, פחות מהם. משה ואהרון מופשטים, הם מוטעים, אבל פה נדב ואביהו יש גדולים ממך, תתייעץ, תשאל. ואינם באים בבניין של משפחה, ובנים לא היו להם, וחוזרים בהולדה שנייה, פנחס אליהו, טוב, הוא ממשיך פה להדביר הנושא הזה, של נדב ואביהו, כלומר, חטא מאוד דומה לחטא העגל. יש התלהבות, רצון לרוח הקודש, רצון למתווכים, ומחזיקים ממתווך, כאילו הוא, בורא עולם, לפחות קרוב מאוד לבורא עולם, הוא אומר, הוא עושה, הוא מקיים, ונותנים בו כל מיני כוחות, מעל ומעבר, למה שמותר.
הרבה כסף.
כן, יש בזה הרבה כסף, בצערם. לכן המשיך הרב, במדבר שו, בדרוש ה-35, אמנם, כשנחקור על תוכן מרי העגל, כאשר אנחנו נחקור וננסה להבין מה קרה בעגל, אומר הרב, הלא נודע לנו מה שכתבו הראשונים, כלומר מה שראינו, אבן עזרא, הרמב"ן ועוד, הוא ביאר יותר הדברים רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כי אבון חטא העגל, פה תשמעו דברים עצומים, היה רק חטא בערך מעלתן של ישראל. מה פירוש? ולשאר כל העם לא היה נחשב כלל חטא. כלומר, יש פה חלק מסוים שזה חטא עבורו, כל השאר לא. ואולי עוד היה נחשב להם מצדקה, אומר הרב. איך? כי הם גם כן קרבת אלוהים חפצו. אין משה, לא חוזר. הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אין מי שיחבר. אך חשבו להתקרב אל השם במעשה כזה, שחקרו על פי מושכלם, נעיפיל אותם, השכל שלהם. הם חשבו שכך מתקרבים, כך יוצרים קרבה אל השם דרך מתווך. ומצוות השם יתברך, היא למעלה מרום וניסה מסוג שכל אנושי. ולאדם לא מסוגל להבין את ציווי השם ממש עד השורש. על כן, נהפך לרועץ, ויצא מזה גם כן תקלה. כלומר, עם ישראל רצה קרבת קודש ברוך הוא באמת, והרצון שלהם לעשות איזה כלי מתווך היה בו דבר חיובי. אבל כשזה מתבסס רק על שכל אנושי, שכל מוגבל, שכל שמתלהב ומתרגש בלי להבין את עומק הדברים, רגש שמנותק באותו הנקודה מציווי התורה, אז היו מי שנכשלו גם כן לשם עבודה זרה. אבל היו חלק שאמרו, זו עבודה זרה, זה הערב רב, לא ישראל. והכל מפני שהשם יתברך בחר בישראל עוד יעם רצונו בדרך חוכמה עליונה שהיא למעלה מכל מושכל אנושי. אם כך יש פה סכנה, אומר הרב, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שהיא מעבר לשכל שלנו, אנחנו צריכים להיזהר מאוד וללכת רק על פי ציווי התורה. ולמה? על כן ההתחכמות להוסיף קרבת אלוהים על ידי תחבולה אנושית, כל מיני פטנטים, כל מיני דברים כדי לגרום לאנשים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אומר הרב, תועבה היא.
איך
תועבה?
מיד.
לא, מיד.
הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הוא הביא מלך לישראל.
מלך זה לא זה, רגע.
למה זה לא זה? זה לא מתווך מלך?
סליחה, לא, ממש.
בטח.
ממש.
למה צריך מלך?
ממש, ממש לא, אני אענה לך. כשמוסיבה במצווה של תורה. כאילו מישהו מוסיף מצוות על התורה ועובר על איסור בל תוסיף. מלך ישראל לא יכול להוסיף אפילו מצווה אחת קטנה. מלך ישראל חייב שיהיה לו על הזרוע ספר תורה כל הזמן כדי שהוא יזכור למה הוא מחויב. הוא חייב לכתוב לעצמו. ואפילו כדי לשתת שלטון, שלטון ממשלה רוחני, זה כהן, נעיין במסכת סנהדרין, פרק כהן גדול.
זה תיווך בין העם.
לא.
כן.
לא.
כן. העם לא יכול, העם... אז בוא תבוא תגיד שהקדוש ברוך הוא, הוא יהיה, הוא המלך כמובן.
המתן, המתן. מלך, מלך עניינו שלטון ולא רוחניות.
משה רבנו לא היה מלך.
רגע.
היה מלך.
כן. אבל משה רבנו היה צמוד לתורה. הוא לא ציווה שום דבר מעבר למה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. יפה, לכן יש מלך, ויש את האוטוריטה הרוחנית הגבוהה, שזה אהרון הכהן, או הכהן הגדול, והוא עושה הכל על פי מה?
על פי תורה.
רק תורה. כלומר, אם יהיה כהן גדול שימציא משהו חדש, הוא יודח מתפקידו.
ודאי, אז איך זה קשור להיום לתיווך של הרבנים של היום? הם לא ממציאים משהו חדש.
לא, תן.
בוא נדייק.
אני אדייק, וגם אני אדייק איתך בדבר הזה. כשבאים הראשונים ומפרשים את מעשה העגל, ואנחנו רואים בדברי הרמב"ן, אבן עזרא, רבי יהודה הלוי, דברי האחרונים כמו רש"ר הירש, כמו דברי הרב קוק, היום מה שאנחנו רואים, את כל מיני פעולות, של מופתים וקמעות ודברים כאלה שאמורים לקרב בין האדם כביכול אל הקדוש ברוך הוא, האנשים נותנים לאדם שנתן להם כוחות אלוהיים, ומאמינים שהרב הוא זה שפעל בזכות הקמיע והקמיע בזכות הרב, לא בורא עולם. בספר במדבר, בפרשת, בפרק חף א', שם התורה מספרת על נחש הנחושת. והגמרא שואלת, וכי נחש ממית? וכי נחש מחיה? אפילו משה רבנו! אומרים, מה פתאום? שישראל מסתכלים כלפי מעלה, כי הוא היה על די על תורן, ומרים ראש למעלה, ראו את הנחש שסימן לשון הרע ופטפוטים מיותרים, שיעבדו את ליבם לאביהם שבשמיים, אז הם הבריאו. עברו שנים, 100, 200, 300 אלף, והגיעו ימי חזקיה, מלך ישראל, והיו לו שני דברים שעברו בירושה בעם ישראל, ספר רפואות ונחש הנחושת.
איפה הספר?
רעה. חזקיה, בדיוק, ראה חזקיה שבני אדם מפסיקים להתפלל להשם. קחים את הספר, פותחים אינדקס, עושים מה כתוב שם, מזכירים שמות של מלאכים, וגמרנו.
אז למה שם נתן?
רגע, חכה שנייה. והנחש, היו באים, מסתכלים על הנחש, כאילו הוא פועל. לקח את הספר וגנז אותו, לקח את נחש הנחושת, שם אותו במתחנה, וטחן אותו עדק ופיזר אותו. כי כאשר מתבלבלים ונותנים לכוחות בטבע שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם והופכים אותם לאלוהות, זו עבודה זרה.
אבל השם נתן את זה.
נכון.
למה?
גם השם נתן לנו.
למה?
אז אני מסביר.
לא, נו.
אני מסביר. תשובה מוחלטת לזה יש כאשר התורה מדברת על נביאי שקר. התורה אומרת שיהיה אדם שינבא, הוא יגיד דברים, והם יקרו!
ויקרו.
ויקרה! ואומרת התורה, זה נביא שקר למען נסות אתכם, אם אתם מאמינים בי. אז אנחנו מנסה אותם.
מה, כמה נביא שקר?
לכן, מותר ללכת לרבנים, מותר הכל. רק צריך לבדוק היטב היטב.
איך אתה יודע מי זה?
האם, לא, האם מה שאנחנו מקבלים מהם זה על פי תורה. והתורה היא מאוד פשוטה. יש ספרי הלכה. וכל דבר שלא מופיע בהלכה, ואין בו איסור, בסדר. דברים שיש בהם איסור, יש לנו שאלה גדולה מאוד.
מה זה האיסור?
תלוי, אני לא יכול לתת דוגמה, אני צריך מה מדובר.
לא הולך לרב,
אתה אומר לו... אבל אם אתה הולך, הוא אומר לך, תיקח אבקת כזו, ומבעלי חיים תמיים, ותמרח את עצמך, ותגיד שלוש פעמים ביום כך וכך.
לא, אם הוא נותן לך עצה,
עצה זה משהו אחר.
לא עצה, אתה שואל אותו משהו, והוא אומר לך מה לעשות.
זה משהו אחר. זה יש הלכה, אם זה מותר או אסור. אם יגיד לך לאכול בשר חזיר, תגיד לו שלום הרב, לא להתראות. אם הוא אומר לך, לפני שאתה אוכל, תברך, בסדר גמור, מצוין. כלומר, צריך להתבונן. אבל היום העם שלנו הוא נמשך אחר דברים של רגש, רצון להתחבר חיובי אל הקדוש ברוך הוא, אבל דרך מתווכים.
כן, לא יודעים.
ואנחנו למדנו רבות רבות לקדוש ברוך הוא אין צורך במתווכים. הקדוש ברוך הוא מטווח ומחובר אל כל אדם בפני עצמו.
כן, אבל הוא יש לו זכות יותר ממני, נו באמת.
זכויות זה משהו אחר.
שהוא בא מדבר אל השם, השם ישמע. אז למה כתוב צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים?
שאלה טובה. ואני עניתי כבר את זה בבדיחותה. מי גדול ממי? היו שניים. בנים של גדולי ישראל, שעשו מופתים. דיברו אחד עם השני, אחרי שכל אחד מאבו האב נפטר. אמר, אבא שלי היה גדר צדיק גוזר, והשם מקיים. אמר הבן לראשון, אבא שלי היה יותר צדיק מאבא שלך. אמר לו, למה אומר, מה שהקדוש ברוך הוא גזר, הוא קיים. זה הכל. זה שזה, נכון, זה שהגמרא אומרת, זה שצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, כן, זה לבטא מידת הדין. נכון, נכון. נכון, אף אחד לא חולק על זה. אבל רק השבת דיברנו על זה, אתם זוכרים? שאבא חלקיה היה נכדו של חוני, וכשהייתה תענית והוא ראה שבאים אליו חכמים לבקש להתפלל על הגשם, הוא קפץ מיד לגג עוד לפני שדיבר איתם, התפלל, ובאו עננים, ירד למטה ואמר להם, השתבח שמו שלא הייתם צריכים את אבא חלקיה.
זה צדיק, מה לעשות?
אבל לא בא, באו אליו, הוא ראה והבין ופעל לבד. אנחנו צריכים לזכור, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו באופן ישיר. יש בליקוטי מוהר"ן, יש לנו, אפשר עוד כמה דקות?
כן. אני מקווה שיש לנו פה ליקוטי מוהר"ן. טוב, אני לא רואה ליקוטי מוהר"ן.
יש.
איפה?
אני צריך ליקוטי
מוהר"ן? כן, אבל הנה, למשל... רבי נחמן מאומן, מה? זה ליקוטי מוהר"ן, לא?
זה ספר.
לא, אנשים אבל סוגדים לו גם.
אנחנו לא, אנחנו מדברים,
יסוד עולם.
אף אחד לא מתווכח על זה, אנחנו בלימוד שלנו היום.
בזכות רבנו, בזכות זה,
בסדר גמור. אנחנו רק אומרים
שצריך
להיזהר, שלא לגלוש לעבודת העגל. זה מה שאנחנו אומרים. אם אני לא טועה זה בחלק השני.
מה?
לגבי קמעות, אני כל כך כל כך מתקשה להבין, אז אני רק אזכיר את דברי רבי חיים ויטל שקצת הבין בקמעות, וכתב באזהרה גדולה שאסור לכתוב קמעות, ומי שיכתוב ייתן דין בגהנום.
יותר מאיתנו.
ואם רבי חיים ויטל...
יוסף חי לחשי.
אם רבי חיים ויטל כתב את זה, כנראה שאני חושב שהוא הבין קצת בקבלה, אז צריך לשאול את כל מי שלא עושה מה שהוא אומר, לא אותי. אומר רבי נחמן,
גדולים קודם כמעות. לא, יש רבנים
שלא לא קודם כמעות. אני לא עונה על זה, צריך לשאול את מי שעושה, לא אותי.
יש כאלה שלא קודם
כמעות. לא יודע. אני לא זוכר בדיוק באיזה תורה זו של רבי נחמן.
בגמרא כתוב מי שכתב
כמעות? אבל, תנה, אבל, אבל, רגע. כמעות?
בגמרא זה מצוין.
תיקור ממשלה. האמת היא שאני זוכר, לא, אני לא זוכר מילה במילה, אבל... רק שנייה, מחילה.
זה מה שאומר זה, צריך להפיץ את זה.
מה, כמר?
לא. שאנשים אולי יתעוררו. לא ילכו כמו...
הם יגידו רק עכשיו התערבנו והתקשרנו לרב הזה, עכשיו אתם נראים אותנו בלכיוון אחר.
מה זה?
עכשיו אני מבין. בדיוק מה שאני עכשיו בערך, לא תכננתי, אבל תראו, רבי נחמן בתורה י"ב אומר כך, בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשלות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות בלי שום חוכמות ולהסתכל בכל דבר שעושה שיש שם השם יתברך. אחד, הלאה. אומר הרב, הרב קוק, מדבר דבר מאוד מעניין. אומר כך, בשמונה קבצים, בקובץ הראשון, אומר הרב, כשמלמדים את האדם תורת ההכנעה לפני האלוהים, כלומר רק להיכנע לפני השם, והם מלמדים אותו את הגדולה האלוהית, לא מלמדים את הבן אדם על גודלו של הקדוש ברוך הוא, אלא מלמדים אותו כל הזמן רק להיכנע לפני מי? אתה לא מבין את הגודל. לאן אתה מגיע, אומר הרב, שמלמדים אותו לחיות חיי עבדות והשפלה. הכרח הוא ללמד תחילה את הגודל האלוהי במידה כזו שיוולד בנפש ציור נאמן, כלומר שיהיה לאדם ידיעה ברורה שהיחס של הכנעה שצריך להיכנע לפניו שנולד בלב האדם כלפי האלוהות הוא באמת תכונה של גדלות עליונה, ולא מצב שבו אתה רק נכנע כל הזמן, אתה מרגיש כמו עבד, רוצה לפרוק עול. עבד רוצה לפרוק עול. עבד לא רוצה להישאר עבד. תלמד מה זה גודל הקדוש ברוך הוא, שתבין את גדלות השם, תבין שאתה לא צריך אף מתווך. אף מתווך, אתה ענק.
אתה יודע למה אנשים...
אתה גדול, מחפשים? כי אנשים מחפשים קיצור דרך.
לא רק קיצור דרך, כי אנשים חושבים שהשם לא שומע אותם.
אוקיי, זו גם בעיה. גם בעיה, אבל השם שומע הכל. ולכן, זה טעות בחשיבה.
אז אני אומר, אתה יודע מה? בוא נלך לאחד שיותר קרוב לשם.
בסדר, יותר קרוב, אין קרוב ממך לשם. תסתכל, הרב במוסר אביך בחלק הראשון, בפנימיות של מה שנקרא יראה, וטבע היראה של האדם, הוא מסביר שהבעיה, אחת הבעיות המרכזיות של האדם, שהוא לא מכיר בקדושת נשמתו.
מה זה קדושת נשמתו?
חלק אלוהה ממעל. מה, אתה מחפש מתנדבים בשבילך? יש לך נשמה הכי קדושה בעולם.
אבל זה לא מדויק, הרב נועם. אתה לא יכול לקחת אחד שיש לו, אחד יהודי שיש לו נשמה, שעושה את כל העבירות בעולם, ותבוא תגיד לו, אתה לא צריך שום מתווך, ואחד צדיק שבא מסתגף, מתייסר, לא מאבד זמן וכל הזמן לומד תורה, ונותן את כל כולו לתורה ולשם יתברך, אתה לא יכול להשוות בין זה לזה. זה יותר קרוב, אז זה יותר קרוב לשם.
מצוין, מסכים.
זה יותר קרוב לשם.
נכון.
אתה לא יכול להגיד שלא צריך מתווך.
אז תקשיב, לא צריך מתווך, תקשיב. אני ממשיך לקרוא בדברי רבי נחמן בתורה שאמרנו מקודם. תראה, הכל כאילו התכונן לשאלות. אומר רבי נחמן, ואפילו בעבירות ודברים רעים חז ושלום, ששם אין כבודו יתברך, כאילו, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, שיש גבול לכבוד שלא יתפשט לשם, ואף על פי שמלוא כל הארץ כבודו, עם כל זה יש גבול, שמגיע למקומות האלה, שלא יצא לשם, כמו שאמרנו, כבודי לאחר לא אתן, ככה אפשר לחשוב. אומר רבי נחמן, אבל דע, כי אף על פי כן בוודאי הם מקבלים חיות ממנו יתברך, אפילו במקומות מטונפים או בתי עבודה זרה.
ודאי, למה אם לא היה גומר עליהם?
כי צריכים לקבל מחיות ממנו יתברך.
פשוט, זה...
רגע, לכן.
זה לא חיפוש.
על כן כשאדם נופל חד ושלום ממקומות כאלה, מקומות מטונפים, נופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים. ואזי מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך ושואל ומבקש איה מקום כבודו, אני הוא איפה לא יכול להיות, אני צריך מתווכים. אומר רבי נחמן, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, אחר שנפל למקומות כאלו רחמנא ליצלן, זה עיקר תיקונו ועלייתו. כי היה מקום כבודו זה בחינת כבוד עליון, וממשך ממנו חיות למקומות האלה המתונפים, שהוא בחינת היה. אזי מבקש היה מקום כבודו, חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיה את נפילתו, ועולה בתכלית העלייה, בלי מתווכים. כן.
בן אדם, רוצה להיות דרך השם, אבל נגיד אין לו אפשרות, שכל שלו, אז יש לו שני דרכים, או ללכת למתווך, או ללכת לפי שכלו.
יפה.
ואתה אומר שגם זה לא טוב וגם זה לא.
לא. אמרנו שהשאלה מה אתה מייחס למתווך. אם אתה מייחס למתווך את השכל, את הידע, את דירת השמיים, שהוא יכוון אותך
כן.
לעשות את דבר השם, זה בסדר. אבל בעיניך הוא רק בן אדם.
נכון.
לא אלוהים, לא עם כוחות אלוהים. זה מצוין, כך צריך להיות. כי הקדוש ברוך הוא... בוודאי.
יש יהודי
שעולה... בוודאי.
ומישהו אומר שזה לא בן אדם.
לא, הוא אומר, כן, אבל זה קדום מיוחד, זה צדיק גודל, הוא משהו יקבע. אדם לא מייחס לעצמו שום דבר, הוא לא מאמין שהוא בעצמו יכול. אתה מדבר על קניית שכל, על ידיעות הלכה, זה מצוין, אתה לא יודע, תלך תשאל. אבל לייחס להם כוחות אלוהים, ולהפוך אותם שותפים לבורא?
לא
צריך את הרגל!
בטח מתווך, שהוא אומר...
והדרכת הלכה, נכון? אין בעיה, זה מותר. אבל לא להגיד שהוא כבר הופך להיות השיתוף, זה שמחבר בינך לבורא, לא צריך. אתה תתחבר לבורא! הוא יגיד לך על ידי ההלכה, על ידי מצוות, מה לעשות. זהו,
זה הבדל. אבל לא אליו להגיד לו, תרפא אותי.
כן, דוגמה.
תרפא אותי, אני לא מרגיש טוב, בוא תרפא אותי.
זה דוגמה, אנשים עושים את זה.
זה עבודה זרה.
זה אסור.
תברך אותי.
תברך בבקשה.
זה מותר.
תרפא אותי. אבל אנחנו צריכים להיזהר שלא ליפול בשכל שלנו לטעות הזו, שנייחס לאנשים תכונות אלוהיות.
שזה...
זה חטא העגל. לכן חטא העגל, במידה מסוימת, יש גם היום.
בטח שיש.
אנחנו צריכים להיזהר מאוד מאוד.
בטונות יש היום.
לא להיזהר מאוד מאוד. וכל מי שרוצה להיות קרוב אל השם, אומר דוד המלך בתהילים, רבנו אילן, אומר דוד המלך בתהילים, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
ומה זה לכבודו? מה, הקדוש ברוך הוא...
זאת אומרת,
מה זה במה לכבודו?
אסור להגיד לאיזשהו צדיק? תתפלל.
זה מותר.
למה?
כי אתה לא אומר שהוא זה שעושה. הוא מתפלל עליך, זה בסדר.
גם שאתה הולך לקבר של צדיק.
אבל לא אחר כך, אתה בא ואומר, הצדיק הזה ריפא אותי. הוא לא ריפא אותך. הוא יתפלל להשם שירפא אותך.
אבל באמת זה מתווך. אתה יכול להתפלל במקום...
לא במקומך. בגלל זה הגמרא אומרת שהאדם אינו יכול לרפא את עצמו. אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים. אז הוא יתפלל, ומישהו אחר יתפלל עליו, ביחד זה יועיל. אבל אתה חייב להיות שותף. זה לא בגלל שמישהו פה יש בכוחות אלוהים. הוא לא שותף לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא אין שותפים. הוא אחד, הוא שמו אחד, והכל כלול בו, והוא לא צריך אף אחד. יש אנשים שקרובים אליו בגלל שהם פעלו ועשו בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. בסדר, אז יש להם זכויות, אבל לא הם פועלים. הזכויות שלהם פועלות, אבל זה הקדוש ברוך הוא פועל. וכמה ראינו אנשים צדיקים שהתפללו ולא קרה כלום לא עלינו? זה גזירת מקום. לכן, האדם הגדול מכולם, כמו שהזכרנו מקודם, השם גוזר, והצדיק מקיים. היא רצון שנזכה להיות מהצדיקים, שמה שהקדוש ברוך הוא קובע וגוזר, אנחנו מקיימים. אמן ואמן.